טוב, אנחנו עוברים היום לפרובנס. אני אפתח קודם כל בהגדרה גיאוגרפית וגם כרונולוגית של התקופה שבה אנחנו נעסוק. אולי לפני כן אני אשאל, מה אתם יודעים על פרובנס? תגידי. כמה שאני ארצה, בוא נשמע מכם. אביעד, מה אתה יודע על פרובנס?
גיאוגרפי.
זה שיעור מבוא לספרות ראשונים, אז איזה ראשונים אתה מכיר משם? אבל למה אתה מצפה עכשיו לשיעור הזה?
מה זה פרובנס?
קטלוניה
כאילו? פרובנס קטלוניה או שזה לא?
לא, קטלוניה זה החלק הצפוני של חצי האיברי, ופרובנס זה בדרום צרפת. הם קרובים אחת לשנייה מבחינת. אתם יכולים לזהות קצת שמות כאילו? רשי הוא לא קשור לדרום צרפת, רשי גדל בצפון צרפת. דבר על זה מיד, להתחיל לשנות אולי חשיבה. במקום לדבר על מזרח מערב, לחשוב על צפון דרום אולי. מיד, כן? אז קודם כל טוב שאתם באים לשיעור, כי אין התשובות, אז... ורק אז אם אני אתחיל בשמות, כאילו פרובנס של תקופת הראשונים היא אזור שיש בו קבוצה של חכמים מאוד שהם נכסי צאן ברזל בלמדנות של כולנו, ואנחנו לומדים אותם תדיר וניזונים מתורתם. השמות המפורסמים זה בעל המאור, רייבד, רבי אברהם בן דוד בעל ההשגות, רבי יונתן מילוני. יש אולי שמות שנדבר עליהם גם, אבל אולי פחות מוכרים לכם. רבנו תמה מצפון צרפת. בעל ספר האשכול, רבי אברהם רבי יצחק. רבי משולם בעל ספר השלמה. הר האבן הירחי, בעל ספר המנהיג. המאירי. אנחנו נכנסים למקום, זה חכמים שהם כאמור, הם מעמודי התווך של הלמדנות. כשאמרת קטלוניה לא טעית לגמרי, כי הרמב"ן למשל גם יצורתו תהיה בשולי הגלימה של חכמי פרובנס. הרמב"ן גם הצטרף לדיונים של חכמי פרובנס סביב הריף, והוא גם חידושיו לשוס מושפעים מאוד מתורתם של חכמי פרובנס. לכן זה לא היה לגמרי לא נכון מה שאמרת, וקודם כל התחיל בתיחום גיאוגרפי ובזמן. בבקשה נשאל. קודם כל בתיחום גיאוגרפי, פרובנס היא החלק הדרומי של צרפת, שמה שמזוהה היום עם הריביירה הצרפתית. כשאנחנו היום חושבים, בגלל שהתרגלנו לחלוקה המדינית של אירופה, שצרפת היא ארץ אחת. אבל צריך לדעת שבימי הביניים היא גם לא הייתה תחת שלטון אחד, הייתה מחולקת, וגם תרבותית מדובר באזורים שונים לחלוטין. כשאמרתי קודם, אולי כדאי להתחיל להשתחרר מעמת המזרח ומערב, אלא יותר להתרגל לדבר סביב השאלה האם אתה ים תיכוני, כלומר האם אתה שייך לאזור אגן הים התיכון, או האם אתה שייך לאירופה הצפונית. במובן הזה, פרובנס ממוקמת גיאוגרפית במקום שיש למיקום הגיאוגרפי השפעה מאוד גדולה על התנועה הרוחנית ועל הזרמי הלימוד השונים שיש בה. שכן, סליחה?
זה סמוך לזה נהר.
הוא קודם כל סמוך לים התיכון, בוא נתחיל מזה. פרובנס יושבת על אגן הים התיכון, היא מצד אחד היא קרובה מספיק לספרד או לקטלוניה, שיש זרימה של מידע אליה. בתור ארץ היא ים תיכונית, יש לה קשרים עם ארצות נוספות, כי יש קשרי מסחר, ולכן לא נתפלא לדעת שפרובנס יש לה מכל ארצות אירופה, היא ארץ שהכי נקשרת לדמותו של הרמב״ם, ממש מתכתבת איתו. הטיבונים חיים בפרובנס. בנות המילוניל, הוא כותב מכתבים לרמב״ם. ומצד שני, גם חלק מאירופה. ולכן יש לה היכרות עם הצפון. וכן כשאנחנו עוסקים בפרובנס אנחנו בעצם נפגוש ארץ שיהיה בה סוג של מפגש של תרבויות. יש בה משהו אקלקטי, יש בה משהו שיודע ללקט מתרבויות שונות ויצר שם איזושהי מפגש שהוא תוסס ופורה. ומצד אחד יהיה לה יסודות מהדרום, שזה גם בענייני נוסח, כלומר משבר דרום אני מתכוון כמובן דרום מערב, הכוונה מחצי האיברי, אז יהיה לה משם גם נוסח, יכירו גם את הפרשנות של ספרד. הריף יהפוך בפרובנס לאחד מעמודי התווך של, של הספרים שעליהם בונים את הפרשנות התלמודית. נדבר על זה מיד, אבל הראשון שעושה זה, זה רבינות המילונים, שהוא כותב על הריף. ורוב הספרות שסביב הריף מתחילה מוצאה מפרובנס. אני מוזכר קודם בעל המאור, השגות של הרייבט גם על הריף וגם בעל המאור. אחרי זה הקטלונים של המאה ה-13 פשוט ימשיכו את זה. אבל זה... הזכרתי את הקשר לרמב״ם. מן הרוי להזכיר שהערס של התרגומים העבריים לתרבות היהודית הערבית שמתרגמים אותם לעברית הוא בפרובנס. זה מסיבה פשוטה מאוד. מצד אחד הם מספיק קרובה לספרד כדי להכיר את התרבות שלה וגם להתעניין בה, אבל מצד שני היות והם ארץ אירופית הם לא יודעים ערבית, ולכן מפעל התרגומים הוא נוצר במקום שמביע עניין וזקוק לגישור, לתיווך של התרגמים, וכך הטבעונים שהם במוצאם כמובן סוכני תרבות במוצאם הם ספרדים, אז הם בפרובנס עושים את המפעל הגדול הזה, ושם הטיבונים מתרגמים את כתבי הרמב״ם לעברית, את רבינו בחייהם, וכל המפעל האדיר הזה הוא פרובנסלי. מצד שני הפרובנסלים גם מושפעים מדרכי הלימוד של הצפון, ולאו דווקא שהם דיאלקטיקנים, ואני אסביר קצת יותר בהמשך כאילו מה בינה לבין דיאלקטיקנים, אבל שהם שייכים לטרנד החדש של פרשנות שלא רק מבררת מה כתוב בטקסט, אלא מנסה לברר את יסודות ההלכה ושואלת שאלות על הטקסט, ובעצם אני אומר בשפה הפשוטה, היא לא פרשנות אלא חידושים. וזה מאוד אופייני לבעלי התוספות שלמדנו עליהם. וגם בפרובנס, נדבר על זה מיד, יש שם סיסה פרשנית וחידושים אדירים בלמדנות שמתרחשים דווקא שם. כך שהמיקום הגיאוגרפי של פרובנס יש לו השפעה, או להיות מודע למיקום הגיאוגרפי, הוא נותן לנו כלים להבין מה מיוחד במקום הזה ומה קורה בו. שבחינת זמן, פרק זמן, רק שתדעו, גדולי פרובנס זה לא תקופה ארוכה מדי. אנחנו מדברים על חכמים ראשונים שפוגשים אותם בסוף מאה ה-11, אבל האמת היא שנפגוש חכמים גדולים רק במאה ה-12. כלומר, אני אתחיל בבעל האשכול. רבי אברהם ורבי יצחק שהוא חכם של המאה ה-12, הרזה, בעל המור, חכמים של המאה ה-12, מקובל לסגור את פרובנס, לא מקובל, זה פשוט התאריך ברור, בגירוש ליהודים היא פרובנס ב-1306, זה סך הכל מדובר מאה ה-12-13, לא זמן יותר מדי. שעוד דבר שכדאי לדעת על פרובנס זה שהרבה מאוד מהתורה שלה היא לא שרדה מכל מיני סיבות שונות. חלק שרד אבל לא בלבוש ישיר, דהיינו הוא נספג בתורות של הדורות שאחרי. למשל הרבה תורות של הרייבד הם נקלטו בקטלוניה, והספרות של קטלוניה פשוט החליפה אותו, גם אנשים במקום להעתיק את הרייבד העתיקו את הקטלונים. בעיקר מדובר כמובן על הרמב"ן ובית מדרשו. יש כמה חיבורים ששרדו, אבל הרבה מאוד מהתורות שלהם די נעלמו, כמו הרזה שרד. הרוב כתבי הרייבד עברו שימור לא טוב. בתקופה האחרונה יש גילויים חדשים, למשל השגות הרייבד על בעל המאור, הם התפסו לראשונה לפני 30-40 שנה. עד אז הם היו לא ממש מוכרים, היה מאוד מקוטע מה שנתפס בדפוסים. מי מכם שמע על ספר המכתם, רבי דוד מנרבונה? מי ראה פעם את ספר המאורות, ספר ההשלמה? מכירים את הספרים האלה? זה הרבה מאוד ספרים שנתפסו סך הכל במאה השנים האחרונות, ואולי היה ידוע שבהם, שהיום יש לו סט יפה וכולם אוהבים לצטט אותו, אבל צריך לדעת, הוא לא נמצא בזרימת הלכה הקראת, זה המאירי. כלומר, המאירי הוא פרובנסלי ו... החיבור שלו, הוא לא הגיע לבית יוסף, כלומר הוא כאילו פועל איזה ערוץ נפרד. מצד אחד אני אומר לכם, יש ערוץ פרובנסלי מאוד מרכזי.
אמירי הוא לא מאוחר?
אמירי הוא סוף מאה ה-13, תחילת מאה ה-14. אבל כל החיבור הענק של אמירי, זה לא רק שהחיבור של אמירי נתפס רק במאה ה-20, אבל הוא גם לא מצוטט על ידי אחרים. כלומר, כשלמדנו פה על גדולי אשכנז, אולי ניתן איזה פרופורציה, ראינו את הבעיה של חיבורים גדולים, את את בעיית השרידות שלהם. חיבור גדול, קשה להעתיק אותו, ולכן יש תופעה של ספרי הקוצרים, ככה הם קוראים את זה, כמו ספרי הקיצורים. אז אתה לא רואה את הספר של האור זרוע, ומה כן אתה יכול לקבל? ציטטות שלו. כלומר, זה מה שאני מכנה, הוא נכנס בזרם הדיון המרכזי של ההלכה. אולי לא הספר עצמו, אז הרביה ידפס לראשונה במאה ה-20, אבל הרביה הוא כל הבית יוסף, כל המורדכי לפנה, הכל מלא רביה. אז הוא הגיע לתוך הרמה, לתוך השולחן ארוך. אבל חלק גדול מחכמי פרובנס, חכמי פרובנס, צד אחד יש להם גדולים אמיתיים ממש, שתורתם זה תורת נצח. הרייבד, בעל המאור.
זה הרייבד של הרמב״ם?
זה הרייבד של הרמב״ם, כן.
מי זה הרייבד השני?
יש מקובל לדבר על שלושה רייבד, שאומרים רייבד, אור העבד, כן. הרייבד הראשון זה אברהם בן דוד, שהוא חכם באנדלוסיה במאה ה-12. הוא בעל ספר הקבלה. הוא גם ידוע בשמו הערבי, כי הוא חי בארץ ערבית. זה היה לו גם שם, כמו שהיום ליהודים באמריקה, שם אנגלי, כי הוא כך קוראים לזה English name. אז יש, קורא לו אבן דאוד. והוא בעל ספר הקבלה, הוא נהרג על קידוש השם ב-1168. מקובל גם לכנות, כרייבד השני, את רבי אברהם, רבי יצחק, בעל ספר האשכול. זה בגלל שהיו מכנים אותו בספרות ראשונים, הרב, אב ביידי, למרות שהשם שלו זה לא רייבד, אלא זה רבי, רבי אברהם ורבי יצחק. אבל הצירוף הזה רב אב ביידי נפך מאוד מאוד בקלות לרייבד, שתוסיפו לזה של החתן שלו, איך קוראים? זה גם הוא 112. איך קוראים החתן שלו? זה הרייבד השני.
איפה הוא נמצא?
ברבונה, הוא בפורט, הוא פרובנצלי. מיד אני אסביר מי הוא, אבל הוא פרובנצלי. וזה יש לו חתן שקוראים לו רבי אברהם בן דוד מפוסקייב, שזה עירו בפרובנס, שהוא קינית אותו בעל ההשגות, אני אנסה היום לשנות לך את התפיסה עליו.
כן.
נדבר על, על ה, כאילו כן. מה באמת מפעלו הספרותי הפרשני. האם באמת הוא בעל השגות? או אולי הוא משהו אחר, כן? והוא ודאי מגיע לו לקרוא רייבד, אבל בגלל הקרבה שלו לחותם שלו בזמן, ובגלל הצירוף הזה, יש בלבול אדיר בכתבי הרמב"ן, שהוא מצטט, מתי הוא מצטט את מי? הוא מצטט אותו או אותו? יש איזה בחור שקוראים לו שלם יעלום, שכתב דוקטורט על חידושי הרמב"ן על הש"ס, וזה רוב הדוקטורט בנושא הזה. כאילו, פשוט לעשות לך רשימה, מי זה מי. אבל יש בלבול בין הדמויות, ודאי שם מפורסם שבסתם רייבד זה הוא. ודאי, הוא, אתה גם תבין לה בהמשך למה, מה כל כך גדול באיש הזה. אבל הוא מענקי הראשונים, אני לא צריך רק ציונים, אבל אחת ההשפעה של בעל האשכול, הוא לא שינה משהו מהותי בשפה ההלכתית או הלמדנית. לכן זה לא עניין שגדול קטן, זה עניין שאתה לא רואה בו נקודת ציון או שינוי במשהו. אבל הרייבד הוא חתנו, הוא שייך לקבוצה הזאת, קבוצה לא גדולה של חכם, אבל הוא שייך אליה. בסדר, אז אני אומר, כלומר, התורה של פרובנס, מצד אחד, חלק זה נכסי צאן ברזל, כמו שאמרתי קודם, הוא כל כך הצליח שהוא נבלע על ידי מי? על ידי הקטלונים המאוחרים. כלומר, אתה לא יכול, תוציא מהרמב"ן את חידושי הרייבד, אתה מקריס שם אחד מהעמודים שלה, של הספר. זה עמוד תווך. מצד שני, זה כל כך נבלע ברמב"ן, שלא כל כך התיקו את הרייבד. כמה מכם אחד מכירים פירושים של הרייבד על הש"ס? הוא כתב פירושים על, על רוב הש"ס. הם פשוט נעלמו. למה הם נעלמו? כי, אבל הם נעלמו כמו הרביה. הם נעלמו במובן שלא העתיקו, אבל המשיכו לצטט מזה. אז זה עמוד, אבל יש גם עמוד בפרובנס שפשוט הפסיקו להעתיק אותו. הוא לא צוטט, לא עותק. וככה הספרים האלה נעלמו. במאה השנים האחרונות, עם הגילוי של האוצרות, טכנולוגיה, עוד כמה דברים, אז מתחילים לגלות איזה עושר יש לפרובנס, שמי שמצד מתעניין, הרב בנדיקט, שהיה רב של אחוזה בחיפה, גם היה פרופסור באוניברסיטת תל אביב, אז הוא כתב הרבה מאוד מאמרים על תורתם של חכמי פרובנס שכונסו בספר הזה. זה ספר לא סינתטי, הוא לא מתאר את פרובנס כמו שהוא עוסק בכל מיני נקודות מתוך פרובנס. פרופסור טשמה כתב על בעל המאור ספר שנקרא מזרחי הלוי, שבתוך זה כמובן הוא מתאר גם את התת כותר הספרות הרבנית בפרובנס במאה ה-12. אחרי זה טשמה בסט הזה, הספרות הפרשנית לתלמוד, יש פרק על פרובנס בכל כרך. זה מחולק לפי זמן, לפי, זה מחולק לפי מאות. כרך הראשון. כרך הראשון הוא עד סוף המאה ה-12, והכרך השני הוא ממנו והלאה. זה פורבן, נמצא פה. דוד שלי, הרב יצחק טברסקי, כתב ספר שלם על הרייבד, בעל ההשגות. הדוד האחר שלי, חיים זולוביצ'יק, הוא כתב מאמר מאוד קטן, אבל מאוד יסודי על הרייבד. אחרי זה הוא כתב מאמר ביקורת גדול על הספר של טברסקי, וממש מחלוקת מאוד גדולה ביניהם בתפיסה של איך לקרוא את החכם הזה, איך בכלל לקרוא את פרובנס. יש היום ספרות מאוד עשירה על פרובנס. בואו, אחרי הדברים האלה, בואו נתחיל לעבוד מסודר על החכמים, בסדר? אז תחמנו את המקום גיאוגרפית. הוא ארץ ים תיכונית שנמצאת בין תרבויות. יש לה קשרים עם תרבויות אחרות. מעבר השני, התורה שלה, התורה עוצמתית שסופגת, וכאמור יש בעיות בשימור שלה. ומפה בואו נעבור קצת על המאפיינים של התורה שלה. כן, בבקשה.
מילה אחת, כאילו, אם אפשר להגיד מאיפה, כאילו, מאיפה הם הגיעו לשם, הם נעדדו דרך ספרד, כאילו, שהם כאילו מגיעים ממקום אחר.
אני לא לגמרי יודע. אני, אם אתה רוצה, אני יכול לעשות, לעיין בזה. אני יכול לומר בגדול שהיות שזה ארץ ים תיכונית, היישוב האירופי בכלל, וגם של היהודים, באזור אגן הים התיכון, הוא קדום יותר מאשר באירופה הצפונית. באירופה הצפונית היא מיוערת, והיא בעצם לא ראויה למגורי אדם, ומישהו פעם היה שם. קר שם נורא. המבנה הטופוגרפי של האלפים, הוא לא בדיוק מאפשר מעברים נוחים. לכן לא צריך להתפלא שההתיישבות בכלל מתרחשת רק במאה השמינית שיעית, ואז היהודים מתחילים להצפין. אבל האזורים הדרומיים, גם האקלים נוח, גם דרכי התחבורה הם מאוד נוחים. לכן מדובר בקהילות שהן הרבה יותר עתיקות. אני רוצה ספציפית על פרובנס, אני אשתדל למלא את העניין ולבדוק. אני רוצה להתחיל ברב אביידין בספר האשכול, ממנו דרך ההנגדה בינו לבין הרייבד, קצת לנסות להבין מה מתרחש בפרובנס במהלך המאה ה-12. מישהו פה פעם פתח את ספר האשכול? אני עכשיו מדבר על רבי אברהם ורבי יצחק.
זה לא של הרמב״ם.
לא של הרמב״ם. שהוא בעל ספר האשכול, בסדר? מישהו פעם פתח את ספר האשכול, מכיר אותו? אף פעם לא?
ראינו אותו בבית יוסף.
בסדר גמור. אז קודם כל, בפרויקט השו"ת אני חושב שהוא מופיע, נדמה לי. ובעיקר, אתה יכול אחרי זה, אתם שומעים לספר, אתה יכול למדף, ותפתחו, תתעניינו. הספר נמצא במדף של ראשונים, בחיבורי הלכה. מדובר בחיבור הלכה, שהוא בנוי לפי סדר של נושאים, שכבר הוכח שספר האשכול הוא תקציר של ספר העתים. עכשיו צריך להסביר מה זה ספר העתים. מי שיודע מה זה ספר העתים, בוא נסביר. יש חכם ששמו רב יהודה ברצלוני, שהוא עצם שמו מעיד עליו שהוא מברצלונה, זהינו מקטלוניה, שבעל האשכול הוא תלמיד שלו. ספר העתים הוא חיבור הלכה מאוד מאוד רחב, שפה אנחנו נוגעים בתופעה של חיבורים ארוכים שמקצרים אותם. זו תופעה שכבר הוזכרה פה כמה פעמים, אבל פה זה פשוט עוד פעם. אבל לפני כן, ומה זה ספר העתים? הוא חיבור הלכה שבנוי על מי? שבנוי על הריף. אני חושב עכשיו אני אסביר את כל השרשרת. עוד דיברנו פה על הריף, בוא נעשה חזרה. אולי זה יעזור על המבחן, בוא נעשה חזרה. בשעתו ניסינו להבין כאילו מה יש בריף. קצת חתכת הגמרא, קצת ערך, קצת השמית, אבל מה יש בו? ואחד מהדברים שהזכרתי לכם אז בשם פרופסור אבונסון היה שאולי עיקר מפעלו של הריף זה שהוא מדלג על ספרות הגאונים וחוזר ישירות למקורות התלמודיים. דיברנו אז על הדילמה שיש בספרד בתחילת תקופת הראשונים, האם אנחנו נצטט תורות של גאונים כנקודת מוצא של דיון, או אם אנחנו נפעל כמו הגאונים ואנחנו פשוט נלך ישירות לגמרא. למה לצטט גאונים או לראות בהם נקודת מוצא? זה לא קשה להסביר, כי מסורת תורה שבעל פה צריכה להיות רציפה, והתלמוד נחתם, אנחנו מדברים פה על מאה ה-11, הוא נחתם איזה 400-500 שנה לפני יהדות ספרד. ודאי שהחוליה שביניים, תחשוב מה זה 400 שנה, זה נחרד השולחן ערוך, מה אתה תחתוך את זה? מצד שני, הגאונים לא השלימו ספרות שמאפשרת לא להמשיך ולגשת לתלמוד. וכאן תיארנו אז בשעתו את המחלוקת בין ארית סגיאת לבין עריף. ארית סגיאת, כל עמוד בספרו רצוף בציטוטים מגאונים, שבעצם מה שהוא אמר הוא, כשיש גאונים אני אשתמש, אין, אז אני אפעל בכוחות עצמי. לעומת זאת, עריף בעצם חזר לגמרא. עריף אמר, מה הגאונים למדו גמרא? גם אני למד גמרא. וזה לא אומר שאין ציטוטי גאונים בריף, אבל הספר לא בנוי על ציטוטי גאונים. כן, בשעתו אז גם הסברנו שהתשתית הרעיונית, הסביר אותה מאוחר יותר הרמב״ם, הרמב״ם כותב בהקדמה למשנה תורה, שחתימת התלמוד מסמלת את הסיום של מסירת תורה שבעל פה. כך הוא פירש את הביטוי רבינה ורבה שהיא סוף הוראה. זה לא סתם סוף האמוראים, זה סוף המסירה של תורה שבעל פה. מכאן ואילך עוסקים בפרשנות, כל אחד שילך לתלמוד, ומי שיפרש הכי טוב צודק, אין יותר קדום ומאוחר אחרי הגמרא. זה רק עניין של פרשנות נכונה. וכלשון הרמב״ם, אם יש מחלוקת בין ראשון ואחרון, אין שומעים לראשון אלא למי שהדעת נוטה כדבריו. זה התשתית של עריף. אבל צריך לציין שעריף, למרות שהוא ניגש בכוחות עצמו לתלמוד ומסיק ממנו את המסקנות ההלכתיות, אבל הוא לא שואל שאלות אחרות מהגאונים. הוא לא שונה מהם מהותית. כשאנחנו ניקח ריף, מנסים אותו ליד דברים שכתב רב הייגון, דברים שכתב רשמו בן חופני, לא נרגיש הבדל שפה. זה מהותית, דברים דומים. ולכן לא צריך להתפלא שיבוא חכם אחרי הריף, והוא יוסיף לריף את כל דברי הגאונים שהריף לא הביא אותם. הוא נאמר בצורה אחרת, הוא יכניס את התורות שהריץ גיאת הביא מהגאונים וישים אותם לתוך הריף. וזה הספר שנקרא ספר העיתים. ספר העיתים שברובו לא שרד, כי אם אתה ספר ארוך במאה הביניים, אז מה אתה עושה? אתה נדון לעבדון, אתה גוזר על עצמך כליה, סליחה על הביטוי, מי שמעריך בשיעורים שלו אז מי ירצה להקשיב לו? אתה גוזר את זה על עצמך. אבל זה מהותו של ספר העיתים. ספר העיתים הוא מוסיף לריף את דברי הגאונים, וספר האשכול כחלק מתופעה כללית, נחזור על דוגמאות מובהקות, בסדר? שבימי הביניים הספרים הארוכים לא מעתיקים אותם, אלא מקצרים אותם, והקיצורים שורדים. כן, דוגמה שכבר הוזכרה פה קודם. מה זה ריף? הפופולריות של לימוד הריף ליד הגמרא, זו אותה תופעה. כן, הזכרנו שבבית מדרשו של הרמב״ם יש תיאור שלומדים, זוכרים? הרמב״ם באיגרת רבי פנחס הדיין, שמישהו חושד בו שהוא רוצה שלא ילמדו גמרא, אז הרמב״ם אומר, בוא אני אגיד לך איך לומדים אצלי בבית מדרש. קודם כל הוא אומר, התייעצתי עם החבר'ה מה הם לומדים, זה דמוקרטיה. ואז זה אומר ככה, הרוב רצו ללמוד ריף, למדתי ככה הוא כותב, את כל הריף איתם cover to cover, מההתחלה עד הסוף תוך שנה וחצי הוא גומר את כל הריף. זה יתרון שדבר קצר, בקיאות בחומר, שאתה יודע את זה. הוא אומר, יש כמה שרצו ללמוד גמרא, ויש כמה שרצו ללמוד משהו אחר. שניים, שלושה, ואחר הוא כותב. ואצלי, עשו עכשיו חבורות ברמב״ם? לא. אבל המגמה הזו ללמוד ריף היא חלק מהמגמה שאתה מקצר, והזכרתי קודם, בפרובנס הולכים ללמוד הרבה ריף. זה בחלק כי הריף הוא סמכות ביניהם, כי בשביל פרובנציאלים ריף יהיה סמכות, או יהיה ויכוח לסמכות של הריף בפרובנס. הוא אומר, זה ככה. בעל המאור יערער על הסמכות הזאת, כן? אבל הריף הוא סמכות כי הספרד הוא חלק מהתרבות שהם נשענים עליו, אבל הוא גם חלק מהתופעה הזאת של הקיצור. קודם מוזכר, האור זרוע ארוך, האור זרוע הקצר. מה קורה לארוך? לא נתפס. הרביה לא עשו לו קצר, אז הפסיקו להעתיק אותו, אבל ציטטו אותו. תורת הבית הארוך, יש תורת הבית הקצר. מה יותר מצוטט? הקצר. כן, וכחלק מהתופעה הזאת בא בעל ספר האשכול, והוא מתמצאת חטיבות שלמות בספר העיתים, וגם הוא כספר העיתים, מה עיקר הבניין של הספר? סיכום להלכה של נושאים מגוונים, כשעמוד הטבח לספר זה ציטוט של תורות של הקדמונים. או נאמר את זה בצורה הבאה, אם אנחנו נשמיט את הגאונים מספר האשכול, מה יקרה לספר? הוא יקרוס, התקרה תיפול. לא, אין שם חדשנות גדולה. דיינו, עיקר הספר הוא שייך עדיין לתפיסה שנקראת מסורת. זה התפקיד שלנו בלימוד, זה השפה, כאילו. השפה היא עומדת מול החומר, ומה היא צריכה לעשות? היא צריכה להסיק את ההסק ההלכתי הנכון, היא צריכה לארגן, היא צריכה... זו השפה של גאונים, זו השפה של ספרד הקדומה, ודיין בפרובנט בראשיתה, מדברים פה על חצי ראשון של מאה ה-12, והנציג המובהק של הגישה הזאת זה בעל ספר האשכול, זה מגמה דומה. השפה היא שפה דומה למה שיש באנדלוסיה, למה שיש בעולם של גאונים. כן, בצד זה בוא נזכיר למען הדיוק, שבעל ספר האשכול הוא גם כותב פירוש לחלקים של השס. יש לנו, נתפס בשנים האחרונות, יש סדרה שמפרסם יהודי בניו יורק שנקראת שיטת הקדמונים, אז הוא פרסם פירוש של הבבא בתרא. אפשר לראות הבבא בתרא, בפירוש שלו קצת המגמה הזאת של האקלקטיות של פרובנס, הוא מכיר גם את פירושי ספרד רימיגש, גם מכיר קצת מבעלי התוספות, מהרשב"ם הוא מכיר, ורואים איך הדברים נפגשים. זה מפגש של מסורות הפרשנות. דברים דומים למה שאמרתי על על הרעבי, הספר האשכול, נוכל להגיד על עוד ספר, שבוא נאמר על המילה, זה ספר הביטור. מישהו שמע עליו פעם? ספר של חכם שנקרא רב יצחק, בן אבא שלו יש שם נורא מקורי, איך קוראים אבא שלו? בן אבא מרי, זה השם שהוא כותב. שנה שעברה הייתי עם הילדים בבריכה, ואחד מהימים האלה שבין הזמנים, אתם יודעים איך בריכה נראית בין הזמנים. אז המציל קורא פתאום ברמקול, יש לי פה ילד שהלך לאיבוד, אתם יודעים איך קוראים לאבא שלו? אבא, אתם יודעים איפה הוא גר?
בבית.
עכשיו, מי שזה הילד שלו, שיבוא בבקשה לעמדת מציל, ואני אתן לו אותו, אוקיי? אז זה הספר האיתור, רבי יצחק בן אבא מרי, זה ככה הוא קורא. ספר, אני אמר משהו בביוגרפיה, גם ספר האיתור מלא גאונים. אני עוד מתלבט בשיעור הגמרא שלי השבוע, אם להביא לחבר'ה על הסוגיה של תנא איגרא, אם להביא להם את הקטע מהאיתור על הזה. אני מתלבט. אבל ספר האיתור הוא חיבור שנתפס, המהדורה כאילו המקובלת היום, נקראת מהדורה, קוראים לה ככה. מהדורת רב מאיר יונה, שזה השם פשוט של המאדיר שהיה בליטא בסוף המאה ה-19. זה ספר מלא שיגושים כרימון, כלומר ההעתקה שלו היא קטסטרופה. הספר גם מאורגן בצורה די משונה, מאוד קשה להתמצות בו. הוא בנוי מצד אחד כמו אנציקלופדיה, כפי א' ב', שם האותיות, שם דיני מודעה, דיני מחירה, דיני בלווה. מצד שני הוא בנוי לפי עמודים ושערים ולפי עשרת הדיברות וכאילו מה שאחרי זה יהפוך בטור שיהיה לנו חלוקה של ההלכה לארבע עמודים שם יש חלוקה כזו מורבבת והטקסט קשה לקריאה זה לא ספר פשוט אבל לדידינו כרגע ספר האיתור הוא חיבור שגם מבחינת התכונות היסודיות שלו עיקר סגולתו זה בציטוט של הרבה מאוד מקורות קדומים יותר ואחד מעמודי הטווח של הספר זה גאונים. אני רוצה להסביר. זה לא רק העניין שהוא מצטט גאונים, אלא החשיבה היא כמו גאונים. דיינו עדיין החשיבה מה היא? מסורות הלכתיות, סיכום להלכה. זה לא אומר שאין בספרים האלה גם רעיונות חדשים, או שיטות הלכתיות, או נושאים שנידונים שלא נדונו קודם. אבל כן, בגדול, זה מאפיין של החיבורים האלו. האיתור דרך אגב הוא צינור לשמר לנו כל מיני ספרים ותורות שלא נשתמרו בצינורות אחרים. כמו למשל הוא אוהב לצטט ספר שנקרא ספר מטיבות. מישהו פעם שמע על הספר הזה? זה שהוא ספר שלא יודעים עליו יותר מדי, אבל הוא נראה כספר שניסה לחבר בבלי וירושלמי. מקובל היום לחשוב שהוא מהמאה העשירית בצפון אפריקה או איטליה. הם לאחרונה הזיזו אותו לאיטליה, אבל יש פה שימור של תורות קדומות, הספר מלא וגדוש. כאמור, הוא לא במצב יותר מדי טוב, הוא די משובש. היות והזכרנו את האשכול, רק מילה אחת על המהדורות שלו. היום יש לספר האשכול שתי מהדורות שתדעו. מהדורה אחת שנקראת המהדורה של אלבק, כוונה היא שלום אלבק, אבא של חנוך אלבק מפרש המשניות, אבא שלו פרסם את ספר האשכול, ולפניו פרסם את זה במהדורה רב בגרמניה ששמו היה רב אוירבך. ויש פער אדיר בין שני החיבורים. האשכול הראשון שיצא לאור היה של רבו ירבח, ויצאו עוררין על האמינות של הכתב יד שהוא פרסם ממנו. יש, הספר עצמו מכיל כל מיני קטעים בתוספות שקודם לכן הכירו אותם רק מהתז והשח, ויצא עליו שם שיש שם תוספות של אחרונים שמישהו שם אותם בתוך הספר, בתוך הכתב יד, ורצה לתת איזה הילה של ספר האשכול, אבל שהספר הזה בעייתי מבחינת האמינות שלו. היה פולמוס אדיר של קונטרסים שיצאו לאור. אלבק פרסם כמאמר ביקורת עליו, מאמר שיקרא אשכול הכופר, שבו הוא כופר באשכול שלו. כנגד זה פרסמו המקורבים של הרב אוירבך מאמר שנקרא צדקת הצדיק, עוד לפני רב צודק, כן? שבו באים להצדיק אותו. וזה פולמוס שהתרחש המון שנים עם המון יצרים גם, כאילו הפרסום של המהדורה של אלבק היה בין היתר כדי לפרסם לנו אשכול של דעתו מתוקן יותר. פעם שאלתי את פרופסור זוסמן למה אי אפשר לקחת את כתבי היד ופשוט בוא נבדוק את הכתב יד של אוירבך, זה לא לפני כל כך הרבה שנים, כן? אז אמר לי שכתב היד של הרב אוירבך נעלם. הוא גם הוסיף שהייתה אגדה שהוא ביקש שיקברו את כתב היד בקבר שלו כשהוא נפטר, כדי שאף אחד לא יכול לבדוק את הכתב יד, יש לו אחד כמוני, כן? בסופו של דבר, היום מקובל לחשוב, אני לא... מקובל לחשוב שאכן האשכול של רב אוירבך הוא עם תוספות שלא יוצא מפרי איתו של המחבר, אבל גם מקובל לחשוב שזה לא הרב אוירבך בעצמו האדם שהוסיף אותם, אלא שמישהו יטעה אותו. כלומר, הוא קיבל כתב יד שהיה בו מישהו הוסיף, אני לא בדיוק יודע את כל הסיפור, אבל בכל מקרה, כשאתם משתמשים באשכול, אז כדאי להשתמש במהדורה של אלבק, בסדר? זאת אומרת, שפרויקט השו"ת הם שם, מה זה?
שיהיה על מה מבוססת.
הכתב יד, יכול לקרוא את המבוא.
כתב יד אחר?
כן, כתב יד שהיה לו, כתב יד זה ימצא בספרי הלאומית, מיטב ידיעתי, אפשר לראות אותו. בכל אופן, זו תחילתה של פרובנס, אנחנו מדברים פה על תחילת מאה ה-12, כן? כל זה הולך להשתנות בדור הבא. כשאנחנו עוברים מבעל האשכול לחתנו הרייבד, גם כשאנחנו עוברים לבר פלוקטה הכי גדול, אפשר להגיד זה זוג שהם לא נפרדים אחד מהשני, הם מתפלמסים עשרות שנים אחד עם השני, הכוונה כמובן הרייבד והרזה. כן, וכאן מילה אחת על גם על מה הם כותבים, מי הם, וגם על קצת על המתח שיש ביניהם. כן, הרזה, אני מקווה שאתם לפעמים פותחים אותו, לומדים אותו, כן? עוד זרחיה לוי. חכם שנולד בגרונה, דיין הוא נולד בקטלוניה, שעולה לפרובנס, מבלה בה את רוב ימיו, שנתיים לפני פטירתו הוא חוזר לגרונה והוא נפטר בקטלוניה. אבל רוב ימיו הוא חי בפרובנס, הוא חכם מקורי מעין כמו, עם עוצמות למדניות מאוד מאוד רעננות. הייתי אומר, אולי הדבר שהכי בולט בבעל המאור כשלומדים אותו, זה העובדה שהוא פותח נושאים שנחשבו כסגורים. אחד המאפיינים של מה שתיארתי קודם, הזרימה הזאת שאתה מסכם להלכה, שאתה מצטט את השיטות הקודמות, זה שנושאים הם יחסית רגועים. גם כשלמדנו על רבנו תם, זה תואר. איך הדיאלקטיקה הניעה את אמות הסיפים? איך פתאום, היה נדמה לנו שאנחנו יודעים מה הגמרא אומרת, פתאום בא רבנו תם, ומה הוא מגלה לך? העמוד הזה תולי בעוד שלושה עמודים, כאילו, פתאום הוא מנער את כל המערכת, כן? דיברנו על הפחד ברבנו תם, שזה לא רק עניין של אופי, שכנראה היה לו עיניים יורקות אש, אלא הוא באמת גרם לאנשים לאבד את הביטחון העצמי, שהם בכלל יודעים מה כתוב בגמרא. כלומר, הפרדוקס הוא שמה גרם לרבנו תם, או מה נתן את היכולת לעשות את הדיאלקטיקה, רש"י שנתן את הביטחון, שאני יודע מה כתוב. אבל אחרי שבא רבנו תם, אתה כבר לא יודע, קראתי את הגמרא הזאת, אולי לא שמתי לב לעוד שתי גמרות, אולי, של איך מיישבים ביניהם. גם בעל המאור, הייתי אומר ככה, השקט שהיה בצרפת, שאני אומר צרפת, תמיד הכוונה הצפונית, בסדר? השקט שהיה בצרפת, בעקבות סיום המפעל הפרשני של המאה ה-11, שאנחנו יודעים מה כתוב בגמרא, שאחרי זה תבוא הסערה של רבנו תם, שרבנו תם יפר את השקט הזה, השקט הזה בפרובנס זוהה עם הריף. הריף זיהה את השקט. דיינו, אתה פותח ריף, אתה לך תקציר של השס, ראינו, הוא לא לוקח, תפיוי מכמה שנים לוקח לגמור את השס. שבע וחצי, ריף, קצת פחות, יש שם מסקנות הלכתיות, דברים, צריך סך הכל יחסית ברורים, כן? טוב, אנחנו גם מפונקים, אנחנו כבר מכירים את מי? את הרמב״ם, אז הוא פינק אותנו עוד יותר, אבל סך הכל הריף נתן איזה, עם כל זה שתיארתי קודם, שהוא לא מצטט גאונים, אבל בגדול, כאמור, הוא לא, מאוד שונה מהם, כן? אז אבל אתה מרגיש שההלכה הגיעה לאיזושהי נקודה של רוגע, ומה שהולך לקרות במהלך המאה ה-12 וחצי השני, והרזה הוא אחד מהדמויות שעיררו את השקט הזה. זה אולי גם אחד מהסיבות שהוא היהודי אולי הכי מושמץ בכל ספרות הראשונים, צריך לדעת. הוא אי אפשר לתאר איזה זובור עשו לו, כאילו, ממש. אבל מה שהוא בעצם עשה, זה שהוא כאילו ערער את הפסטורליה הזאת, כן? פתאום יכול לבוא יהודי ולכתוב ספר, השמות שלו, הספרים שלו, הם לא סתם, כן? קוראים לספר הזה המאור, כי קוראים לו זרחיה, הוא סוג של שמש שזורחת ומפיצה חום. והיהודי הזה יושב והוא כותב הרבה דברים, תדעו, הוא חכם מאוד מגוון. הרי יש לו השכלה של יהודי שבא מהדרום, בא מספרד, שם מקבלים השכלה כללית, והוא כותב גם פיוטים, שירים, יש לו נפש דתית רגישה. והוא שוקד על חיבור על השס שהוא קורא לו המאור, הוא כפי שהוא מתאר במבוא שלו. הוא כותב אותו, חלק אחד הוא קורא לו המאור הקטן, שזה על סדר מועד, וכבר הוא, לפני יהודי ליטה, הייתה לו עדיפות אינו של נזיקין, את המאור הגדול הוא כותב על נשים נזיקין, וכבר הוא במבוא מתאר את מה שמניע אותו. אני קורא לכם, זה קטע מאוד מפורסם.
אמרתי שזה על השס?
כן, אני אמרתי זה על השס, אני אסביר. בעל המאור נתפס על הריף. ותשמה כבר הראה במחקרים שלו על בעל המאור, זה הדוקטורט של תשמה. הוא הראה שהמאור במקור לא נכתב על הריף, אלא נכתב על הגמרה, רק שהוא הוצמד לריף. כן, מה הטיעונים המרכזיים שלו? ראשית, הוא מבקר את רשי לא פחות מאשר תריף. חצי מהקטעים במאור הם נגד רשי, הם לא נגד עריף. ובית, לפעמים עריף מזיח קטעים. מעריף יכול לדון במסכת אחת. בנושא שהוא מזיז אותו, המאור תמיד במקרים האלה דן בו במסכת האם, איפה שזה בגמרה, לא איפה שזה בריף. שזה מחזק את התחושה שהוא לא כותב אותו על עריף, אלא שהוא מצמין אותו על עריף. כן, כשהחיבור הזה, מבחינת מה שמניע אותו, אני קורא לכם את דברי הבעל המאור מההקדמה. הוא כותב, ואמרו עוד, מניין לתלמיד היושב לפני רבו, ורואה זכות לעני וחובה להשאיר, מניין שלא ישתוק. אתמול בשיעור שלי עם התלמידים שלי בערב, קראנו את הסיפור של עגנון, חביץ של רבי יוחנן. אחד מהדברים שעלו זה שיש שם תלמידים שהם כל הזמן חוזרים על דברי רבם. כאילו רבי אשל אומר זה חידוש, תלמידים אומרים לו, וואו רבינו איזה גאון אתה, ואז יש שם תיאור איך הוא הולך למקום אחר, והוא חוזר על דברי רבו, חוזר על דברי רבו. כן, אחד מהדברים שעלו זה איזה מין תלמיד זה שהוא רק טוקי של רבו, האם ככה אנחנו רוצים? ותשמעו מה אומר, מה הגמרא, זה גמרא בשבועות שהוא מצטט. מניין לתלמיד שיושב לפני רבו ורואה זכות לעני חובה להשאיר, מניין שלא ישתוק, תלמוד לומר, מדבר שקר תרחק. וזה המנהג נהגו כל חכמי העולם, כמו שכתב החכם המורה אבן ג'נח, בהשיבו על המורה הגדול בעל הדקדוק רבי יהודה, כמובן רבי יהודה בן חיוג', זל הזכיר דברי הפילוסוף, שזה אריסטו, שהשיב על רבו ואמר, זה פה המדפיס שם את זה באותיות בולד כאלה גדולות, ריב לאמת עם אפלטון, ושניהם אוהבנו, אך האמת אהוב יותר. ואמר עוד, אני לא באתי לגרוע מעלת האיש הזה ולהשפילה, אך להפליאה ולהגדילה, כי כולנו משדי חוכמתו העניקנו, מאושר תבונתו העניקנו, ומפרי פי שכלו אנחנו לוקטים, ובים דעתו אנחנו שתים, והוא אשר פקח עינינו ולמדנו ואילנו וגדלנו והזכיינו בחוכמה הזאת, וכאשר למדנו מפיו אנחנו משיבים מדבריו על דבריו. איך הדברים האלה ויותר מהם הכל שיש להוסיף, אני הצעיר אומר אני על הרבינו הרב הגדול המובהק רבי יצחק ברבי יעקב בעל ההלכות המכונה אבן אלפסי, ואינו צריך להעריך בגדולתו וחוכמתו כגלויה לכל בעלי עיניים, כשמש, הוא גם זרחיה, כן, כשמש בחצי השמיים, וכנפי צדקותיו בחיבור הלכותיו, פירושיו על דורותיו וכל הדורות הבאים, כי לא נעשה חיבור יפה כמו בתלמוד מאחרי סתימתו, וכן חובה עלינו בכל דבר נכבד ומפואר לכבדו, לפארו, לקדשו ולתארו, להלבינו, לברו כפי כוחנו. לזאת חיברתי הספר הזה, הוא קרטיב מאור לעיר עיני התלמידים, להסירם ממכשולי הספקות ומוקשי השגגות, ושמתי הלכות הרב הנזכר כשורש לספר הזה, אבל וכו' וכו'. כלומר, מה שבעצם מתואר פה, הייתי אומר, זה דבר הבא. אם האנרגיה של הדורות הקודמים היה לסכם את השס או להסיק את העסקים, כשהשס מבורר, וזה כמו שכשרשי אומר לי מה כתוב בגמר, רבן אותם יכול פתאום להגיד, וואו, מלא סתירות. ברגע שזה כאילו הגיע לאיזושהי פסטורליה, עכשיו הגיע הזמן לחשיבה מעמיקה יותר על הדברים, וכאן זה מאפיין הגדול של המאה ה-12, זה הטלטלות. שאלות על החומר, כל מיני קושיות, זה יכול להיות דיאלקטיקה, זה יכול להיות גם דבר אחר. יש כבר, מתחיל במאה ה-12 גם, וזה מאוד בולט במאור, במיוחד כי הוא פרובנצלי, שיש כבר מפגש בין פירושים שונים. מה גורם לי כשאני יודע כמה פירושים לאותה גמרא? זה מציס. מה הפירוש הנכון? אני מתחיל לעורר דברים. כלומר, המאור מכיר את, הוא מצטט מספר הישר לרבנו תם, כנראה רק מספר הישר. עדיין הוא לא מכיר תורות של רבנו תם בעל פה, אבל הוא יודע לצטט ממנו. הוא מביא פירושים של רש"י, הוא מכיר פירושים של הרי"ם מגש, הוא מכיר את תורת ספרד, הוא רואה כבר, וזה בגלל מפגש התרבות, ברוב המקומות זה יקרה במאה ה-13. במאה ה-13 מה יקרה? הרי מה אחד מהדברים שהם גדולתו של הרמב"ן, כמובן מעבר לכל הכישרון שלו, זה שדווקא כי הוא במאה ה-13, אז הוא מכיר את כל התורות הגדולות של המאה ה-12, ועכשיו במה הוא עסוק? בזיכוך שלהם לרמה הכי גבוהה. אבל המפגש בין העולמות הוא זה שנותן עוצמות. ובפרובנס זה כבר קורה למאה ה-12, הרבה לפני כל המקומות, בצרפת של המאה ה-12 אין מפגש תרבויות. הם צרפתים עד הסוף. אבל דווקא המאור מתחיל לפגוש, כשהרואה הרבה פירושים, אתה מתחיל להציס, והוא מתחיל לצאת בים של פירושים חדשים לתלמוד, בשיטות מקוריות. תשמע מראה בספר גם, איך הוא גם עושה עבודת עריכה מאוד מדוקדקת לספר. דהיינו, הוא לא מפרסם אותו עד סוף ימיו, הוא מראה אותו רק למקורבים, הוא עסוק באיזשהו דיוק, ואחד מהתוצאות, זה לא היחידה, של יצירה כזאת, שהוא מתחיל להיות יהודי שמדבר אחרת מהסביבה שלו, הוא באיזשהו מקום מתחיל להרער את השקט והשלווה, ולכן לא צריך להתפלא ששמו אותו על הכוונת. כן? הראשון שבהם הוא הרייבד, שנדבר עליו מיד. למרות שהרייבד יוצא נגד בעל המאור, תרשו לי להגיד, הוא נענה את המערכת הרבה יותר מבעל המאור. כבר הרייבד הוא הרגש מבחינת מה שהוא עשה. אבל אולי בגלל זה הוא שם אותו על הכוונת שלו. לא כי הוא נגד עצם הדברים, אלא כי הוא חושב שהוא עושה את זה לא נכון. אבל הרייבד מתפלמס איתו באחד מהחיבורים, גם כן, שביבלוגרפית קצת נעלמו, קוראים לזה כתוב שם. חלקים קטנים ממנו נתפסו בדפוס וילנה, בריף. צריך אבל לדעת שזה חלקי מאוד, והחיבור כולו היה בכתב יד. שאני הייתי תלמיד בישיבה, המהדורה היחידה של הספר הייתה בסטנציל. אתם יודעים, סטנציל, מכונת שכפול. כאילו, כתבו מכונת כתיבה ושכפלו, לא היה מחשב נייד. אני גמרתי ללמוד בישיבת הסדר, לא היה מחשבים ניידים עדיין, שעוד לא המציאו את זה. זה חוויית לימוד אחרת. והסטנציל הזה היה יהודי בירושלים, שקראו לו רב חסידה. והוא היה לו כתב עת שנקרא הסגולה. ושם הוא היה מפרסם כתבי יד של ראשונים בהמשכים. ואחד מהספרים שהוא פרסם בהמשכים היה כתוב שם של הרייבד, ואחרי שהוא כמר לפרסם את כל כתב היד, הוא קרח אותו ויכולת לקנות אותו חנות אחת במאה שערים. תשאול את הרב ראם על החנות שטיצברג, זה היה איזה חנות עם סולם כאילו, והוא היה מוכר ספרים רק אחרי שהוא בדק שאתה יודע למה אתה קונה אותו, מה הוא שווה, כן? זה לא היה סטיימצקי שמוכרים ספרים 3 במאה משהו כזה, כאילו זה היה דעת. והספר הזה של הרב חסידה, ככה היה כתוב שם. היום כבר יש מהדורה של מכון החתם סופר, זה נמצא בפרויקט השו"ת. ואחד מהדברים שהרב חסידה נבהל, היד שלו רעדה כשהוא פרסם את הספר, זה עוצמת הירידות של הרב דלבל המאור. ובחלק מהם מדבר על הסגנון הזה בהמשך, בחלק הוא כל כך נבהל שהוא שם את זה באותיות אדבש. דיינו, הוא לא, מצד אחד לא רצה למחוק, מצד שני, איך אני יכול להעתיק דבר כזה? הוא כותב עליו שהוא שקרן, הוא רמאי, והוא קשה לתאר. שאתם יודעים מה קורה לתלמיד שהוא רואה משהו באותיות אדבש, אז מה מיד אתה יודע? זה כמו כשהרב אבינר מפרסם ספר וכותב רק למי שנשוי. אז עכשיו הרווקים יודעים שזה כנראה חומר מעניין, לא? אז ויד, אני הלכתי ואני לא אצלן, פתחתי, כן. היום המאדירים כבר לא רעדת להם היד, כאילו שתדעו, כאילו במאדורות רגיעות הכל נמצא, אתם יכולים לראות, זה בראש השנה, סוף ראש השנה, יש שם עוצמות כאלה של, של, של ירידה, וזה ממשיך אחרי זה ברמב"ן, במאה ה-13, שיכתוב נגדו ספר שרק יתרגמו את השם שלו בהקשר התרבותי, אתם צריכים להיבהל, קוראים לו מלחמת השם, שזה מילים פשוטות בתרגום לערבית, זה ג'יהד. הבן אדם הזה נתפס כמישהו צריך ללחם בו מלחמת חורמה. עד כדי כך, שהרמב"ן, לפי מיטב הבנתי, בניגוד לרייבד, אני אמרתי קודם, הרייבד לדעתי גם הוא מערער על הריף, אני מדבר מיד על הרייבד. גם הוא מערער את השקט, הוא חלק מהטורנדות של המאה ה-12. הרייבד אבל הוא נגד בעל המאור, לא כי הוא נגד הגישה, כי הוא לא אוהב את מה שהוא עושה. כלומר, אם לחדש, תלמד לחדש נכון, למה אתה מחדש עקום?
נגד התוכן ולא נגד הגישה?
אז אנחנו צריכים לדבר על זאת. בפשטות, לפי מיטב הבנתי, גם הרייבד מערער את המעריך. הוא לא נגד זה שהוא נגד הריף, זה לא מה שמפריע. גם הרייבד נגד הריף, אני אגיד בצורה הבאה. גם הרייבד כותב, השגות על הריף. דיברנו על הרמב"ן רק. אתם יודעים איך קוראים לספר של הרמב"ן שמגן על הריף מההשגות של הרייבד? קוראים לו ספר הזכות. תגידו לי אתם, מה בין ספר הזכות לספר מלחמת השם? ויותר להסביר, נכון? זה אחד שצריך, אתם יודעים מה עושים לכופר? מה זה ג'יהאד? נגד כופרים, מה עושים לכופרים ממי הביניים? שוחטים אותם. לעומת זאת, מה זה ספר הזכות? צריך להגן על הריף, כי כנראה הרייבד הזה יש משהו בדברים שלו. כלומר, גם הרייבד מערער על הריף, זה לא קדוש. לעומת זאת, הרמב"ן מנסה באמת להגן על מי? על הריף. כלומר, הרייבד נלחם איתו על המתודה או על התוכן, והרמב"ן נלחם גם על עצם הגישה, כי לרמב"ן יש תפיסה, הזכרנו את זה פה ממש בשיעורים הראשונים, אז בואו נחזור את זה עכשיו בקונטקסט הנכון. הרמב"ן תפס שסיום תקופת הגאונים היא בריף, הריף מייצג את מסורת ההלכה, וכל מי שבא אחרי הריף הוא אחרון, והאחרונים אסור להם לחלוק על הראשונים, ולכן הרמב"ן בכל כוחו מנסה להגן על קדמונים עד הריף. כתב על זה מאוד יפה משה אלברטל, זה פורסם גם בספר שלו על הרמב"ן דרך האמת, שם הוא פורס את הדברים בצורה מאוד יפה ומשכנעת, שזו התפיסה ההיסטוריוגרפית של הרמב"ן את ההלכה, את התקופות של ההלכה. ומכאן שבפשטות ההגנה או הדברים של הרמב"ן כלפי משיגי הריף הם באמת מתוך רצון להגן על הריף. גם הרמב"ן דרך אגב לפעמים יודע שקצרה ידו, שהוא לא יכול, ואז הוא גם יגיד הריף בן אדם, היחיד שלא טועה זה אלוקים, כן? הוא בן אדם טועים, אבל זה במקרים מאוד מועטים. לעומת זאת, אצל הרייבד זה לא נראה שהבעיה היא עצם העובדה שעשת לחלוק על הריף, אלא מה אמרת? וכאמור, הטונים מאוד קשים, כולל שאתם יודעים מה...
עצם הביטוי כתוב שם, מה הצליל שלו? מה זה כתוב שם? אפילו לא אומר את השם שלו, זה שם, כן? הרבה מאוד מההשגות נפתחות במילה הזה. כבר יהיה מישהו שזה, זה ראשי תיבות? זרחיה הלוי, הוא כמעט... יש פה מתח אדיר... שאני יכול לומר שהמתח האדיר ביניהם הוא בא לידי ביטוי גם בהתכתבויות ישירות ביניהם. הוא לא ידוע שהבעל המאור עונה לרייבד על הדברים שהוא השיג עליו, אבל כן יש לנו בספרים אחרים, לא במאור, בספרים אחרים יש לנו ביניהם חילופי דברים שהם, הוא שרוי לומר עליהם משהו, קודם כל מילה לרייבד.
בסדר, התחלנו עד עכשיו בדמות של המאור.
יש אבל גם במאור, לא, נראה לי שלמדנו שבת, לא איתי? יש שם בין המאור לרייבל
של...
מי שלא אוכל חם בשבת.
כן, השיר הראשון של בעל המאור, כן.
גם
השיר נפלא. פעם היה לי תלמיד שראיתי לו איזה זוכין איזה מנגינה. תלמי הביניים חושבים שלהיות שמן זה טוב, זה מחמאה. תמיד כמה אנרגיה עולם המערבי משקיע ולהיות רזה, כאילו כשרוצים לצייר בימי הביניים אישה יפה אז איך מצרים אותה? שהיא מלאת גוף, זה יפה, הרבה בשר, כאילו שדוף, כאילו אתה נראה כמו הפרות של פרו, כן? אבל בכל אופן אני חוזר לפה. מה שהיה חשוב לי קודם כל להעביר הוא מה קורה בין הרעבי לבין הדור של אחריו. הדור של אחריו כאמור השקט שהיה קודם, השפה מתחלפת, לכן לא צריך להתפלא שמי נעלם מהשיח כמעט. גאוני, הרייבד לא מצטט גאוני, תקחו קצת הגאוני מהרייבד, הספר נשאר, זה לא עמוד תווך. והאנרגיה הולכת לדבר אחר. כרגע התחלנו במאור, ברב זרחיה, כחכם שיושב על המדוכה וחושב עצמאית. בוא נתחיל קודם כל בדבר הזה. זה תנועה שקורית בכל הארצות באירופה באותו זמן, זאת אומרת, זה לא רק בפרובנס. שהיכולת להגיע מהתלמוד לאיזה, כאמור, איזה מוסכמה, איזה רוגע, זה יכול להיות פרשנות בצרפת, זה יכול להיות הלכה בספרד, שהוא כאילו סיכום של מפעל של מאות שנים. כל המפעל הזה עומד בפני, הוא אחוז דזית במאה ה-12, כי האנרגיה של הלמדנות הולכת עכשיו למחוזות חדשים. זה לא אומר שהמתודה אותה מתודה, זה לא אומר שזה כך. בצרפת זה יהיה דיאלקטיקה. תשמה טוען שפי ההתרשמות שלו בעל המאור מאוד מושפע מהדיאלקטיקה יותר מהרייבד, כלומר דיברנו עם זה ויכוח על גישה, כן? הוא אומר שהוא מצטט יותר את רבינו תם, הוא יותר מקבל את הסוג השאלות שלו וסוג התשובות שלו. אצל הרייבד נראה, הרייבד הוא לא דיאלקטיקן בכלל, יש לו עוצמות אחרות, אבל בגדול התנועה הזאת היא תנועה שמשותפת להרבה ארצות ולהרבה חכמים. רק שמי שספג, הייתי אומר ככה, כשרבנו תם עשה את זה בצרפת, מה הוא עשה? הוא כבש את עולם התורה, נכון? דיברנו על זה. כשהבעל המאור עושה את זה בפרובנס, הוא חוטף קיתונות של בוז ורותחין. ממש, שופכים עליו שופכים, אין מילה אחרת. הוא חוטף כל כך הרבה, אני רק אגיד במאמר מוסגר מהלימוד שלי, כאילו כולנו גם אורגלנו שבטח הוא טועם, הוא ככה מכסחים אותו, לא? ואני יכול להגיד שיש לי בראש ככה כמה דוגמאות טובות, שדווקא בעל המאור הרבה יותר משכנע. זכורה לי דוגמה אחת ככה, שיושבת לי ככה חזק בלב, אני לפעמים מנסה ללמד זכות על בעל המאור. זה בנושא של בעל חוב קונה משכון, לא יודע, אתה מכיר קצת את הסוגיה? מה רמת השמירה שמלווה, שמקבל משכון מהלווה חייו? אז בנושא הזה הדעה מקובלת בראשונים שהוא כמו שומר שכר, הוא חייב בגניבה בעבדה, ולעומת זאת רשי וגם בעל המאור שניהם אומרים שהוא חייב באונצים כמו שואל. הרמב"ן שופך עליו כל כך הרבה קושיות, כאילו אתה לומד שבועות פרק שישי אתה אומר וואו, כאילו איך אפשר בכלל, איך הוא לא חורר אותו, כן? כי זה מה וידוע הריגה, כאילו איך זה יכול להיות, הוא טוען הוא לא יכול להשתמש בחפץ וכולי, הוא צריך להחזיר אותו. ובא השח, ופה אנחנו לא נגיע לשח בשיעור על ראשונים, השח הוא 117, אבל השח בעוצמתו התורנית האדירה, שגם הוא לא היה כפוף לשום מוסכמה הלכתית של זמנו, כל דבר נבדק לגופו ולעניין, בא השח ומתרץ אחת לאחת, זה סימן עין בית בחושם משפט, כל הקושיות, פשוט הוא בונה אותו על רעיון אחד אדיר, שהבעל חוב קונה משכון וחייב באונסים, לא כי הוא יש לו זכות שימוש כמו שואל, אלא פשוט כי הוא קנה אותו, כי הוא שלו. אם יקרה משהו למחשב שלי, מי יספוג את ההפסד? אני, למה? זה לא עניין של אשמה, זה עניין שזה שלך, זה הכל. אז אני אומר, לא תמיד בעל המאור טועה. כלומר, יכולים גם לקום חכמים גדולים כמו השח, ויצילו אותו, כן? אבל בגדול, הזובור הזה עליו די הצליח. כלומר, באמת, בעל המאור הזה חטף, וחטף, וחטף, וחטף. עכשיו בסוגיה של אגרה גם יש בעל המאור, אבל מה אין שמה? אין שם רמב"ן במלחמת השם. תלמדו את זה, תחשבו למה, כן? בעיקר הרמב"ן רק תוקף אותו רק בנסיבות, במקרה אחד, במלחמת השם. מתי? כשהוא נגד הריף. כשהוא לא נגד הריף, הוא עוזב אותו לנפשו. כי מה האג'נדה של הרמב"ן? להגן על ההלכה, על המסורת. זה האג'נדה של הרמב"ן. אבל אני יכול לומר לכם, אני מכיר דוגמאות שהרמב"ן על הקטעים האלה שהוא עובר אליהם בשתיקה במלחמת השם, הוא בחידושים על הש"ס חולק על בעל המור לפעמים, כי יש אג'נדות שונות לחיבורים. במלחמת השם מגינים על הריף, מגינים על המסורת, זה הכל, זה מלחמת קודש. לעומת זאת, מה עושים בחידושים על הש"ס? מלבנים את פירוש הסוגיה, אז אפשר להתייחס אליו, כי הנושא הוא לא הגנה על המסורת. בכל אופן, זאת דמותו של בעל המור, שכאמור יש לו יריב קשה מאוד. ואנחנו עכשיו עוזבים את הרמב"ן ואת המאה ה-13, אנחנו עוזבים למאה ה-12, קוראים לו הרייבד. כן, רבי אברהם בן דוד, שהוא מבוגר מהרמב"ם קצת, כאילו כולם מכירים אותו, כמו שאורי הזכיר קודם, בזכות ההשגות שלו על הרמב"ם, אבל צריך לדעת שהוא מבוגר מהרמב"ם. הוא נפטר ב-1193, הרמב"ם נפטר ב-1204, הוא נולד בסביבות 1120, הרמב"ם נולד ב-1135 או 1138. בעל המאור
חי?
בעל המאור, השנים המדויקות שלו, מיד אני אתן לך, בעל המאור טיפה מבוגר. בעל המאור נולד, לא, סליחה, הפוך. כן, הוא נולד בסביבות 1115, והוא נפטר ב-1186. זה בעל המאור. הרייבד נולד בסביבות 1120 ונפטר, סליחה, טעיתי בתאר, 1197-8. בסדר? אז הוא נולד כ-5 שנים אחרי בעל המור, והוא נפטר כ-10 שנים אחריו, 11 שנה אחריו. בסדר? בשנות חייו האחרונות רק הוא נוגע ברמב״ם. רוב חייו הוא לא מכיר את הרמב״ם, הוא לא מתעסק איתו. הרייבד הוא חכם שבגלל שהוא הודפס בתוך הרמב״ם, ורוב מה שפגשו ממנו הלומדים ישירות היו ההשגות, לכן יצא שמו בעולם כבעל ההשגות, ולא סתם אורי אמר את זה. וכך באמת הוא מוצג באותו ספר שהזכרתי לכם, שזה מכתב מונוגרפיה שלמה על הרייבד על ידי הדוד שלי הרב יצחק טברסקי, שנקרא הרייבד בעל ההשגות, וכל הספר משיג אותו כחכם שעומד בעצם כמשיג, הוא מעין מבקר, כמו שיש מקצוע כזה מבקר קולנוע, ספרות. אז התפקיד של הרייבד הוא להגיב, והרייבד הוא מגיב, הוא מגיב חזק, כן? לא כדאי שהוא יכתוב עליך ביקורת, כן? הוא כותב נגד הרמב״ם, הוא כותב נגד בעל המאור, יש לו עם בעל המאור, אני מדבר על התקדשויות, יש להם התקדשויות מפה עד להודעה חדשה, כמעט כל דבר הם רבים. וכנגד התמונה הזאת של החכם הזה, שהוא רק משיג, שהוא רק מבקר, שזה הכרתי לתו, הדוד שלי חיים סולובייצ'יק פרסם מאמרון של 20 עמודים, ממש קצר, באנגלית. מי שרוצה לקרוא, אני אביא לו עותק. זה ספר היובל ליעקב כץ. ושם הוא טוען שזה לא הדמות ההיסטורית של הרייבד. הוא ניסה להביא כמה וכמה ראיות לדבר הזה. הראשון שבהם היה הכינוי שהמאירי מכנה אותו. המאירי מכנה את הרמב״ם גדולי המחברים. ולמי אתם נותנים את הכינוי גדולי המפרשים? אתם מאירי, אתם צריכים לתת כינויים לאנשים. למי אתם קוראים גדולי המפרשים?
רש"י.
רש"י. אבל הוא לא קורא לרש"י גדולי המפרשים, רש"י הוא גדולי הרבנים. אתם מי זה גדולי המפרשים במאירי? הרייבד. הוא גדול המפרשים. הוא הפרשן של התלמוד בשביל חכם בפרובנס. כך הוא מתאר אותו. מתי הוא קורא לו גדולי איך הוא קורא לו, סליחה, כשהוא מצטט מהשגות על הרמב״ם, הוא קורא לו גדולי לא, גדולי המשיגים. אבל הכינוי, כאילו כשחכם פרובנצלי 100 שנה אחריו צריך כאילו מה נקבע לו לרוב, זה גדולי המפרשים. שנית, הוא עשה שם בדיקות מדהימות, חיים סולובייצ'יק. הוא בדק את כל כתבי היד של הרמב״ם, שזה 564 כתבי יד, בדק בכמה מהם יש השגות הרייבד. בשישה מהם. או בוא נאמר בצורה אחרת, רוב מי שלמד רמב״ם בין המאה ה-12-13, כן, עד המאה ה-16 עד הדפוס, בכלל לא ידע על ההשגות של הרייבד. וכשמחברים שם את כל הנתונים במאמר הזה אחד לשני, התמונה שהוא מבקש לסרטטו, שהרייבד ההיסטורי, כאילו הדמות של הרייבד מבחינת פרובנס, ראית השפעתו שם הייתה על הפרשנות ולא על ההשגות, והוא גם מנסה להראות שם כמה ההשגות של הרייבד הן מינוריות או משניות. אני אצטט חלק מהדברים. הוא מאיר שם למשל על תופעה שהרייבד, יש כלל שנמצא ביד מלאכי, שהוא מנסה להוכיח שם במאמר שהוא מוטה. שבכל מקום שהרייבד לא משיג על הרמב״ם, סימן שהוא מסכים איתו, ולכן הלכה כרבים, זה בית דין של גדולי עולם. הוא מראה שם במאמר, הוא מביא נספח עם 300 דוגמאות, לא אחד, לא שתיים, 300 דוגמאות, שבו הוא מראה שמעיון בכתבי הרייבד, אני יודע שהוא ב-300 המקומות האלה חלק על הרמב״ם, והוא לא משיג כלום. הוא מביא שם שהוא פעם דיבר עם אבא שלו, עם הרב סולובייצ'יק, וכאילו הוא הביע בפניו פליאה, שעל הרמב״מים הכי קשים, הרייבד עובר עליהם בשתיקה. כולל רמב״מים קשים שאנחנו יודעים מכתבי הרייבד, שהוא בכלל לא עלה על דעתו דברים כאלה. למשל, מי שפה למד פעם יכול נדע.
דיברנו על זה ברמב״ם.
מה? דיברנו על זה, כן. בוא נגיד בצורה אחרת, התמונה של חיים סולובייצ'יק מסרטט, הוא לא השיג באופן שיטתי על הרמב״ם. לא שהוא החליט, אני לוקח את הספר, ועכשיו אני, כאילו, יש לי תפקיד לבאר את כל הפסולת משדה הלכה, אז מכל הלכה. אלא הוא משיג באופן לא שיטתי, באופן אקראי. בלכות שבת, יש פה תלמידי שבת? כמה השגות יש של הרייבד? מעט מאוד, נכון? תני איפה העמודים, איפה כל עמוד בדפוס הוורשה של הרמב״ם מלא בהשגות? ביסידת תורה יש כמה, אבל אתה יודע באיזה ספר הוא הכי הרבה השגות?
אמרת, במה שהוא עסק.
בספר טהרה? למה בספר טהרה? הרמב״ם מאוד מעניין. מה מעניין ברמב״ם בספר טהרה? אז נדבר מי, על הרב יודע אהב טהרות, אבל מי הוא ידבר בלימוד בטהרות? עם הרב ראם? מי נשאר לדבר בטהרות? על הרב ראם יודע קודשי עם טהרות? לא שמעתי ממנו הרבה. פתוח שהוא יודע את זה, אבל לא, אבל כאילו, כשהרמב״ם מעניין, אז הוא מתעורר, והוא מכסח אותו, כן? כשהרמב״ם כותב הלכות שבת, הוא כותב הלכות טהרת המשפחה, הרייבד כתב זה ספר. בטוח, יש לו, אנחנו יודעים מהשוואה בין החיבורים, כמה מחלוקות יש. אז זה לא מעניין. כלומר, אני אומר את זה בצורה הבאה, הוא לא באופיו משיג. הוא באופיו פרשן. ואם אנחנו רוצים לעמוד על הגודל ההישג הפרשני, שאומעם מהסיבות שכבר אמרתי קודם, למה הוא אומעם? כי הוא כותב, ופה מילה על הרייבד. הרייבד הוא אולי נתפס כגדול הפרשנים בפרובנס, ומשיג לעת מצוא. ואתם יודעים מתי הוא במיטבו, מתי הלשון שלו מושחזת, מתי הוא מחדד את הדעות שלו הכי טוב? כשהוא כותב השגות. או נאמר את זה בצורה הבאה, רוב, הרייבד לפי העדויות כתב פירושים על רוב השס, הגיע לידינו שני פירושים. למסכת בבא קמא או למסכת עבודה זרה. מישהו פה, בבא קמא, אמנון, אתה איתה, נכון? עשה עליך רושם הפירושים על בבא קמא? לא זוכר. זה תשובה טובה, בסדר? קראת פעם איזה כתוב שם, אתה תשכח אותו? אתה תשכח את התוכן, אבל תשכח את הרושם, כאילו, אני אגיד לך, מה אתה כתוב שם? אם מישהו מטריד ללמוד, אני כבר לא יכול. כל פעם שיש כתוב שם, אני חייב לפתוח אותו, כן? כי הפרשנות היא כתובה בצורה די לקונית. היא לא בוערת. כשאתה קורא לעומת זאת את ההשגות, אלו הדימוי שאני יכול לחשב, דימוי שפעם חשבת אותו לרב מידן, שהוא כזה יושב בשקט בכל מיני מפגשים, ופתאום אתה מרגיש כאילו זרקו גפרו לחבית של חומר נפץ, בום, כזה הוא מתפוצץ. מכירים את הדימוי הזה? כאילו, זה הרייבד. כאילו, כל הזמן המוח שלו בתנועה, אבל מתי אתה... הוא נדלק. הוא נדלק שצריך להתעמת עם מישהו. עכשיו, זה לא רק עניין של אופי. זה גם אופי. זה גם עניין אחר. כי צריכים קצת להבין מה יש בפרשנות שלו שמדליק אותה ויכוח. כמו קודם דיברתי, שאחד מהכוחות שמבהירים את הבעל המאור, זה העובדה שהוא כבר מכיר כמה פירושים. מה שלרוב העולם יקרה במאה ה-13, זה קרה לו במאה ה-12. הוא יודע, רש, הוא מיותן, הוא זמרד, כי הוא פרובנסלי. כשהרייבד עומד מול בר פלוקטה, שעומד מול דעה אחרת, אז זה מחייב אותך להעביר מנויים. ואז הוא יוצא במיטבו, לא רק כי הוא יורד על הבן אדם, אלא כי באמת הנושא מתלבן יותר טוב, הוא מתחווה יותר טוב. יש משהו של המזמור לדוד, על מי מנוחות ינעלני, שאדם כמו הרייבד זה לא מתאים לו. יש לי בן דוד, שאתה גם מכיר אותו, בן דוד של אשתי, שהוא ואח שלו, שני אנשי מחשבים, שפעם היו שותפים. ואיך השותפות הייתה מתחלקת? אחד היה עושה את השגרה ואת כל העבודה, כשהוא היה נתקע, הוא היה הולך לאח שלו, אח שלו היה לא אוכל, לא שותה, לא ישן, 3 ימים, 3 לילות, תראו טוב? פותר את הבעיה, מחזיר לו על זה שימשיך את השגרה. כאילו, יש דמויות של רשי, רשי הוא, הייתי קורא לו, הוא איש של תמיד, איך את הדימוי הזה. הוא רץ מרתון. דף אחרי דף, שורה אחרי שורה, סוגיה אחרי סוגיה. הוא כאילו, הוא לא מדלג על שורה אחת בגמרא, שהוא לא יסביר אותה ביסודיות. ויש אנשים שהם, אני לא אגיד שהם רצים ל-100 מטר, אבל הרייבד, אני חושב שהדימוי יותר טוב שהוא היה שיא אתלטיות, זה קרב 10. ראינו, הוא היה בכושר אדיר ועשה כל מיני דברים, אבל לא תראה אצלו מרתון של 42 קילומטר. כלומר, הוא מפרש את השעס, אבל כשהוא מפרש אותו במהלך הפירוש, הוא לא עובר על כל שורה כמו רשי. הוא מאיר הערות על הסוגיות. הוא לא עוסק בשאלה מה כתוב, אלא עיקר השאלה היא שאלות על החומר. במובן הזה הוא רבנו תם, רק בלי דיאלקטיקה. רבנו תם עומד, הבעיה זה, כל סוגיה לבד היא מובנת, כי הוא קיבל את רשי, רק הבעיה מתחילה במפגש. הרייבד מצא בעיות בתוך הסוגיות, בהיגיון שלהם. והוא מפעיל כלים פרשניים שבעצם נתנו קריאות חדשות לגמרות ישנות. והמפעל הזה הוא מפעל שאפשר לראות אותו בלא מעט דוגמאות. דיברנו פה בשעתו, אני מקווה שאתם זוכרים איזה משהו, על הרי מיגש כחכם עם דמות כזאת. ניסינו להסביר למה בספרד כל כך מתפעלים מהרי מיגש, וראינו את החשיבה המושגית ברי מיגש, ראינו את היכולת של הרי מיגש לקחת נושא ולשאול עליו שאלה ולהגדיר אותו מחדש. אז הדבר הזה בריבוע מאפיין את הרייבד. והסיבה התדמית הזאת נעלמה היא מסיבה פשוטה, זה היה כל כך מוצלח מצד אחד שהמשיכו לקלוט את החידושים שלו, אבל מצד שני, בגלל שבאופיו הוא כותב טוב, בעיקר כשהוא כותב השגות, זה הכתיבה הכי מושחזת, הכי מחודדת, הכי נהדרת שיש, זה כשהוא כותב כך בחרוזים, בשימוש, זה עברית אדירה, אבל כשהוא כותב לקונית זה לא מלהיב יותר מדי. והכותבים של האחריו, הם היו כותבים שהיו בעצמם יותר רצי מרתון, נגיד הרמב"ן, אז כל תורתו נבלעה אצל האחרים, כמעט לא התיקו אותו, וככה עם הזמן תדמיתו כגדול המפרשים מתעממת, והדפוס כאילו יצר תדמית חדשה שמדובר באיזה משיג גדול. אבל אם אנחנו כאילו רוצים להיכנס לדמות של הרייבד, אנחנו צריכים, ופה כמה מילים עליו, אני רואה שכבר צריך לגמור תכף, אז אני אמשיך עוד בפעם הבאה. כמה דברים עליו כהרייבד, בניגוד לרשי, שדיברנו פה על דמותו, שהוא מצא בעיה פנימית בעריכה של השס, והוא פתר אותה. ולכן הוא מתמזג עם השס, זוכרים את זה? הוא יוצר את הקשרים בין חלקי המשפטים. הוא יוצר את הפער הזה, הוא מגשר עליו. הוא יוצר אחידות מושגית. הרייבד לא פועל בשדה הזאת. הוא לא פועל שם. הוא לא משלים את השס, אלא הוא עומד מולו, הוא עומד מחוצה לו, וכאמור הוא שואל עליו שאלות. תסביר את ההיגיון, תסביר את הרציונל, תסביר את הלכידות הפנימית בתופעה. זה סוג השאלות. ומטבע הדברים, כשאתה עומד כך מול, 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 מול החומרים, אם דיברנו איך הבן אותם מערער את המערכת, אז הרייבד היה ניצב תמיד בדינמיקה מובהקת של לחפש הסברים חדשים לדברים שפעם הובנו בצורה אחרת. הוא הניגיד בצורה הבאה. רשי ניסה להסביר גמרות שפשוט אף אחד לא הסביר אותם לפניו. הוא הסביר את זה בצורה הכי נפלאה שיכול להיות. אבל הרייבד עמד מול גמרה שכבר מובנת בצורה מסוימת, ועכשיו מה הוא עושה? הוא חושב עליה מחדש, ואפשר להגיד, זה בן אדם שמה שהפעים אותו היה חידושים, שהוא מצא בעיה, הבעיה גרמה לו בדרך כלל לא להתייאש, אלא הפוך, לא לישון, לא לאכול שלושה ימים, שלושה לילות, כלומר, הוא הפעיל מבירים, הוא הייתי אומר, הוא עובר לטורבו כשיש בעיה, שבעיה היא גם בעל המור, ובעיה היא גם קושיה בסוגיה. אבל הרייבד הוא חכם, שדיברנו קודם על איך הוא בהשגות, הוא הגדיר את עצמו, באחד מהפולמוסים מבעל המאור, הוא הגדיר את עצמו, החכם אשר חוכמתו מרתיחתו. כן, עכשיו הדבר הזה אבל נכון גם לא בהשגות, שהוא עומד בפרשנות, הוא כל הזמן חושב על הבעיה. כל הזמן הוא חושב על הגדרה חדשה, על רעיון חדש, על עוד פתרון. אולי נכון לומר על הרייבד, שכל משפט שהוא אמר נכון רק לדקה שהיא נאמרה. מחר אולי הוא יחשוב אחרת. אם אני יכול כאילו לחשוב על חכם עם שורש נשמה דומה שאני פגשתי, שהיה הכי קרוב לזה, שאני ראיתי, זה היה הרב סולובייצ'יק. הוא היה יושב בשיעורים שלו ותמיד חושב מחדש על הסוגיה. תמיד. זה היה אצלו גסות רוח להסתכל בסיכומים של עצמו מהפעם הקודמת. הוא תמיד עמד מחדש מול הדברים, ובגלל שהוא היה עם כוח אנליטי יוצר, מושגי, כלומר היה לו כוח לא רק לחזור על מה שכתוב, אלא לקרוא בין השורות ולהציע הגדרה חדשה, אז הוא תמיד היה חוזר וחוזר ומציע עוד משהו. הוא היה יכול להסביר כל נושא מכמה זוויות, בכמה כיוונים. עכשיו, הרייבד הוא חכם כזה. וכשהרייבד עומד מול, מול, מול נושא, הוא חושב, הוא נותן הגדרה, ואין לו בעיה לחזור בו, ואין לו בעיה להגיד משהו חדש. אני אראה לכם דוגמה מנושא שפעם כתבתי על עבודת גמר שלי. זה איזושהי שיטה מוזרה של גאונים, בעניין משפטי התנאים, שהרמב״ם ציטט אותה, הקשה עליה קושיה, ולכן מה עושים? דחה אותה. זה לא כך פשוט שהוא דחה אותה לגמרי, אבל ככה חי חכם באווירה הטרום המאה ה-12, הטרום בעולם הישן. אתה בודק נכון, לא נכון, נכון מקבל, לא נכון, דוחה. מה קורה לרייבד שהוא מוצא משהו שהוא יש עליו קושיה? אז העבודה מתחילה. כאילו, הרייבד מתחיל במקום שהרמב״ם גומר, נקרא את זה ככה. הצלחתי לשחזר שם בעבודה שש התייחסויות של הרייבד לשיטה הזאת, בשישה מקומות, גם לתארך אותם אפשר, כי אפשר לדעת איזה חיבור הוא כתב מתי. זה מתחיל מתחייה מוחלטת של השיטה, כמו, הוא מתחיל כמו הרמב״ם, איזה הבל ושטות, אמרו הגאונים. זה ממשיך בשלוש הצעות פירוש שונות שהוא נותן למהלך חייו לשיטה הזאת, וגומר בזה שהוא אומר שזה הדבר הכי הגיוני והכי מובן בעולם, וזה יופי שהם אמרו את זה. אבל יותר חשוב להדגיש לכם פה התנועה. הוא חי באיזושהי תנועה שהוא בוחן כל הזמן את הדברים. זה כאמור בלי דיאלקטיקה, לא בגלל סתירות, בגלל ההתבוננות העמוקה בתוך הדברים. וכך הרייבד, שאנחנו כאילו מאמינים אותו מול בעל המאור, זה לא נראה כוויכוח על האם זה בסדר לחלוק על הריף, וזה באמת ויכוח על התוכן. עכשיו פה כבר יותר קשה להגדיר, אז מה ההבדל בין השיטה שלו לבין בעל המאור, כן? מה הרגיז אותו? אבל בין יתר הרגיז אותו, אני אגיד לכם מה, כי הם עשו אותו דבר. לפעמים אתה מתרגז עם מישהו שמאוד שונה ממך, ולפעמים אתה מתרגז עם מישהו שהוא הכי דומה לך. תקחו בן אדם שהולך לבית כנסת בימים נוראים, קחו אחד שהוא לא, אף פעם לא היה חזן, קחו אחד שהיה בעל תפילה 50 שנה מהחיים שלו, ואז הוא נעשה חולה או זקן והוא כבר לא יכול. אתם יודעים כמה לו קשה לשמוע את החזן? פה הוא זייף, פה הוא עשה לא טוב, וואי, פה הוא היה עושה חלט המנגינה. ראיתי את זה בעיניים שלי, זה בעל תפילה זקן שהכרתי, שכשהוא כבר לא יכול להתפלל, הבן שלו היה גאון, לקח אותו בדווקא למניין עם חזן שהוא ידע שיעצבן אותו. למה? ככה זה יעזור לו להתגבר על הקושי הזה שהוא כבר לא עובר לפני הטבע. וזה מה שקורה לדעתי ברייבד. בעל המאור מעצבן אותו כי תשמע מחפש כל מיני הסברים במה הם שונים אחד מהשני. אז הוא מנסה להגיד, הם שונים אם הם משתמשים ברבנו תם או לא משתמשים ברבנו תם. בסדר? יפה. הם שונים כי הוא מפרובנס, הוא מספרד, אבל הם בין היתר, הוא מעצבן כי הוא דומה. הוא רואה אותו בריא והוא לא סובל את מה שהוא עושה, כי הוא אותו דבר יעשה יותר טוב. והרייבד כחכם שתמיד עמד מול שאלות, אז אתגר אותו הדף המקומי, קושיות אתגרו אותו, וגם אתגר אותו שדות בר בהלכה. כך למשל אתגר אותו, קודם זה הוזכר, אתגר אותו טהרות. זה ממש, מי כתב על זה? גם רב חיים דרך אגב, כשהוא התחיל את השיטה שלו, לאיפה הוא רץ? לטהרות. אחרי זה הילדים שלו הלכו לקודשים. אבל הוא הלך לטהרות, הרייבד כותב פירוש לתורת כהנים. ומה הוא מתעסק שם? בטהרות. בכל מדרשי ההלכה. הרייבד כותב פירוש על מסכת קינים. הרייבד כותב ספר בעלי הנפש, בתורת המשפחה. הרייבד משתמש בירושלמי יותר מאחרים. הרייבד מתאר את עצמו, נגיד בהתחלה של חוט לולב שלו, הרייבד כותב, אין לי רב ואין לי מורה. כך הוא כותב. אז מי הרב ומי המורה שלי? בוא אני אצטט לכם את זה, בקטע פשוט מדהים. הרייבד כותב, בהתחלה של דיני לולב, תשמעו את התיאור שלו את עצמו. גם הרב רבי, יש דברים שלא נתפרשו בגמרא כל צורכן. גם הרב רבי יצחק זה לא פירש אותם בהלכותיו. גם ברור למה, כי מה הריף מפרש? את מה שיש, הוא מסכם. ומה הרייבד מחפש? את הנושא השלם. ויש דברים שפסק בה ודחה כל הסוגיה וסתם המשנה ולא בעיה. וענה, עכשיו תראו איך הוא מתאר את עצמו. ברחמי שמיה, נתברו אצלנו הדברים. מן התוספתא ומן הירושלמי ומקצתה מן הגמרא. זה מדהים, לא? תראו את סדר הדברים. איזה מקורות? תוספתא, ירושלמי, קצת גמרא, ובראש, עכשיו תקשיבו טוב, השכל הברור האמיתי הוא הבורר, הוא הזורה, הוא המדקדק, וראש על כל ראשים כמובן, הוא הבורא יתעלה, המלמד לאדם דעת. זו הייתה התודעה העצמית של הרייבד. אני חכם שבראש השכל הברור האמיתי, והדמות הזאת התפרסה על שדות שלמים בהלכה. הוא נתן קריאות חדשות לכל מיני גמרות חדשות, והוא גם התאמת מאוד חזק. בוא נתחיל את זה לפעם הבאה עם בעל המאור, כי פעם אני אגיד לך מה אני רוצה לדבר עוד. אני רוצה לדבר על הפולמוסים שלו עם בעל המאור, שזה דברי הריבות. אולי מישהו מכם זוכר את זה מזמן חורף, שלמדנו את סוגיית הילך. זוכרים שהיה שם קצת מחלוקות בעל המאור ורייבד? עשו חזורת, בסדר? זה בתוך קונטרס, שזה כתב ההתפלמסות הכי חריף והכי מלא רגשות מכל ספרות הראשונים, זה בין בעל המאור ורייבד על סוגיית הילך במציע דפי. אז משהו על זה, נדבר על בעלי הנפש, כאילו מה רייבד עושה כשבעל המאור כותב נגדו ואיך הוא מגיב, וגם על מסכת קינים. בסדר, ונסגור את הדמות הזאת של הרייבד, ואז נתגלגל יותר לתוך פרובנס, וממנה בעזרת השם לקטלוניה. לא.